ובואו נתחיל, אנחנו היום נעבור להתחיל לעיין בגמרה ובספרי, ודרכם ננסה לעמוד על מה שכיניתי המהות והמחווה של ברכת כהנים. כלומר, נראה את האופן שבו מברכים, ויחד עם זה ננסה עם כך לעמוד יותר על השורש של המהות של ברכת כהנים. ואני אגיד אולי קודם מילה על השפה של מדרשי ההלכה. מדרשי ההלכה, כשעוברים עליהם מהפסוקים, אפשר להרגיש בהרבה מקרים את מעברי השפה, משפה שמדברת על המהויות של התחומים האלו, משפה שמדברת על סמות שמי על בני ישראל, על האש שיורדת מהשמיים, זה הופך להיות שפה, אם צריך את הידיים ככה, אם צריך לעמוד, זה מעבר בעצם ליישום המעשי, לפרטי הדין, שאמורים לגלם, להגשים את הרעיון הגדול שנמצא בתוך הפסוקים. ואפשר לראות פה באופן מאוד ברור, כשעוברים לספרי, וכשמחזיקים מי שיש לו את הבבלי לידו, אפשר לראות שבאופן בסיסי הבבלי כאן פתח כל דף למד חטא עמוד א' ובבלי סוטה, זה בעצם קובץ של ברייטות מהספרי. עם כמה שינויי נוסח, עם כמה שינויים מאוד משמעותיים מבחינת ה... מהות של הדברים, היום אני אשתדל לעמוד על אחד מהם. סליחה? זה בדף למד חטא עמוד א' בבבלי. כן? וכאן הבבלי לא הביא את כל מדרש ההלכה. כך למשל, המדרש הראשון שעוסק בשאלה של משמעות הפנייה לאהרון ואלמניו, הבבלי לא הביא את זה. אבל הבבלי מתחיל, ואנחנו נתחיל כאן במדרש ההלכה, מכל תברכו את בני ישראל בלשון הקודש. שבכל מקום שנאמר ענייה ואמירה וככה, בלשון הקודש. בבבלי, לעומת זאת, יש לנו, נאמר כאן כה תברכו, ונאמר להלן, אלה יעמדו לברך את העם, מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, רבי יהודה אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר כה, שאומר בלשון הזה, שזה דרשת הספרי. כן, וכאן יש לנו, זה כבר מחלוקת שראינו אותה, בדף למד ב', שלמדנו את המשנה, אני רק אעיר בקצרה שלפחות הדעה שנמצאת בבבלי ולא בספרי, היא רואה, ג'ולי אני חושב עליך כשקובר שאני רואה דבר כזה, היא רואה את מעמד הברכה והכללה והגריזים והרויבל כמעמד המכונן של התבנית שמעצב מעמד של ברכה או כללה. וכשם שבהרגריזים והרויבל הברכה והכללה הייתה בלשון הקודש, שאתו עסקנו במקור לזה, ראינו, הגמרא אומרת כי זה בא מהר סיני. ודיברנו על כך שהר סיני הוא הקול האלוקי, כלומר הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון הקודש, בעצם מה משמעות הדרשה של הגמרא, שבברכה או כללה מי המברך? הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נאמר בשפה שלו, בלשון הקודש. ראינו גם הסבר אחר, זה המעמד היסטורי, אז לכן זה היה בלשון הקודש. כי ודאי דיברו שם שפה אחת ולא אנגלית, כן? בכל מקרה, זה דבר שיחזור ויעלה גם בדרשה הבאה. הראייה הזאת של ברכה וכללה של הר גריזים והרויבל כמעמד מכונן, אני חושב שלא די רק להגיד זה בא מהר גריזים, אלא צריך תמיד לחתור להיבט הפנומנולוגי כאן, כלומר לשאול, מה נותן לי לשון הקודש? או עמידה, הדרשה הבאה, כן? כל תברכו את בני ישראל בעמידה. אתה אומר בעמידה, או בעמידה ושלא בעמידה. מצידי תשכב, תשב. תשב רגל על רגל, איך אתה רוצה? אז מה אומרים? תלמוד לומר, ואלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים. נאמר כאן ברכה, ונאמר להלן ברכה. מה ברכה אמורה להלן בעמידה? ברכה אמורה כאן בעמידה. ונתן אומר, אינו צריך. כבר נאמר, וניגשו הכהנים, בני לוי בשם השם, מקיש ברכה לשירות, מה שירות בעמידה? אף ברכה בעמידה. בבבלי זה קצת שונה, תסתכלו בבבלי. ונתן אומר, אינו צריך. שאמר, שהוא הרי הוא אומר לשרתו או לברך בשמו, מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה, הוא משרת גוף מנהלן, דכתיב לעמוד לשרת. ופה ברור שעוד פעם, אנחנו רואים מחלוקת שחוזרת, תבנית שחוזרת כל הזמן. האם זה נלמד באופן עצמאי מדיני הברכה, האם זה נלמד מהר גריזים והרויבל, אבל ביחס לכולם, ודאי שראוי לשאול, מה משמעות המחוות האלו. כן, ביחס ללשון הקודש, זה לא מסובך לומר, שכפי שהזכרנו קודם, הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא המברך, זה בשפתו של הקדוש ברוך הוא, ביחס לעמידה, מה לכאורה צריך לומר, מה משמעות צריך לעמוד. אז מדובר בעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו דיברנו כאן אני רוצה להדגיש, העמידה כאן היא של העם או של, או של, של הכהנים? של הכהנים, כן, זה, אלה יעמדו לברך, ובוודאי גם ההמשך של מקיש ברכה לשירות, מה שירות בעמידה, כלומר, מי שנאמר כאן שצריך לעמוד זה הכהן, הכהנים, סליחה, פעם הבאה נדבר על הכהן מול הכהנים, בסדר? ומה המשמעות שהכהנים עומדים? זה נותן אווירה של עמידה לשני השם, כי לשני השם לא יושבים בנוכחות המלך, ודיברנו על הנכחה של שמו את שמי, של הקדוש ברוך הוא, אני גם מזכיר דין שאני חושב שהוא מתקשר, שאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. כלומר, היחידים שיושבים ביחלו של מלך זה מלכים שהם בעצם מייצגים את המלכות, הם בצורה אנושית מייצגים את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל משרתי השם עומדים לפניו. כמו שחייל נכנס למפקד שלו, איך הוא עומד? עומד דום, כן? אז זה מבטא את הנוכחות האלוקית, הייתי אומר. העמידה מבטאת את זה שהם צינור, שיש מעליהם את שמי. מה זה?
ההצמדה לעבודה הזו, אומר שהם משליחים.
מה זה עוד פעם?
יש את השירות ואת הברכה. השירות הם ודאי שליחים.
נכון. כן, ובלי נדר עוד לעמוד על השאלה, זה כנראה מחלוקת שמקורות בבל בארץ ישראל. עד כמה ברכת כהנים יש לה מעמד הלכתי של שירות, של עבודה. עד כמה זה ככה, זה נושא בפני עצמו, הוא בעיקר נוגיע לשאלה של בעלי מומים בברכת כהנים. אם אדם שיש לו מום, הוא יכול לשא כפיו. עכשיו ממשיכים פה במדרש לקוטב ורחור בנשיאות כפיים, אתה אומר בנציאות כפיים, או שלא בנציאות כפיים, תמוד לומר, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. מה אהרון מציאת כפיים, הבנה בנציאת כפיים? רבי יונתן אומר, מה לנו ראש חודש, כמונות ציבור, כהן גדול, אף כאן ראש חודש, כמונות כהן גדול, כבר איך אפשר ללמוד מהברכת כהנים של ויקרא, לברכת כהנים שבמדבר, אבל כבר עסקנו קצת בהיבטים האלה, תמוד לומר, כי בו בחר השם, מקיש בניו לו. מה הוא בנציאת כפיים, הבנה בנציאת כפיים, וכאן לפחות בדברים של רבי יונתן, אולי נקודה מאוד חזקה, שברכת כהנים ודורות היא, יש בה מימד של חיקוי של ברכת כהנים של אהרון בויקרא חף ג' בויקרא ת' סליחה. כן, שיש חיקוי מסוים של אותו ברכת כהנים, כלומר, פשוט לא זה מחזיר אליו. כן, וגם פה כבר עסקנו מה משמעות נשיאת הכפיים. אני אחזור על זה מאוד בקצרה. אין נשיאת הכפיים אם אין תנועה של לברך, או שהיא של הורדת השכינה על הידיים. כן, דיברנו על ההבדל בין מקדש לבין גבולים. כן, הדרשה הבאה, כמגובה כבר עסקנו, אז נעשה אותה מהר. כותבו, כן, בבקשה.
אבל התלמוד לומר.
אני רוצה רק להגיע מהר.
התלמוד לומר, כי בא באחר השם.
כן.
לא מבין את הדרשה הזאת.
אני לא מבין את הדרשה הזאת. אתה לא היחיד שלא מבין אותה, כן. אז בוא תקשה, כן. אני אקריא לך מה שהנציב אומר, בסדר? כי הנציב רוצה להסביר את זה. בואו אני אקריא את זה. הנה. כי בו בחר השם, בואו נראה. טוב, הנציב הוא מתקן את הגרסה, בסדר? הנציב מגיע כך, בחר השם אלוקיך הוא ובניו, כתוב שם הוא ובניו כל הימים. אז לכן הוא אומר, מקיש בניו לו, כך צריך לומר.
אבל איך יודעים שהקדוש ברוך הוא מרמיתה?
לא הבנתי. לא, אהרון הרים את ידיו בהקרטט. ואז כתוב, הוא ובניו, הוא ובניו זה אהרון ובניו. כך הוא מפרש את זה. ככה זה נראה שזה מתפרש כאן. מה אהרון שהוא כהן גדול?
אבל זה לא נראה על השאלה.
בוא נפתח את הפסוק שם. בסדר? פה תלך. בוא נראה את זה קצר, דברים יתחת ה' שלא כך פשוט שאהרון נמצא פה, אבל לפחות כתוב כך, כי בוא בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם אדוני, הוא ובניו כל הימים.
זה
שיר הכבי? אז נאמר עכשיו לפני כן, זה יהיה משפט הכהנים, את העם, את זבחי הזבח. אז מדובר פה על הוא ובניו. יש פה איזשהו היקש. אבל השאלות שלך טובות, כן? טוב, השם המפורש כבר עסקנו נכון פעם קודמת, אז אני מציע שנעבור לברכה שרציתי לדבר עליו היום, וזה מדרשה 6. כותב ברכו פנים כנגד פנים. אתה אומר פנים כנגד פנים, או מול כנגד פנים. ומה זה מול כנגד פנים? לא כל כך ברור בספרי, ובואו תראו איך זה מופיע בבבלי. ואינו אל הפנים כנגד עורף. כמה השאלה שהמדרש מציף פה? על הפנים שמי מדובר והעורף יש. רש"י בסוטה, בצורה שאני לא מאוד מבין אותה, אני לא היחיד שלא הבין את זה, רש"י אומר שמדובר פה על ישראל, על המתברכים. רש"י אומר, כך אני מקריא את זה, שאין הציבור צריכים להסב פניהם לצד הכהנים. כלומר, אבא מן האיש, הציבור יכול להסב את פניו. רעיון הזה, אני מבין את היסוד שלו, דיברנו על זה פעם קודמת, שהעם שותפים לטקס, הם צריכים להיות בצורה של קבלת הברכה, ובכל זאת נראה קצת יותר משכנע ההערה של הנציב, שהרי הברייתא הזאת עד עכשיו דיברה כל הזמן על הכהנים. והברייתא דיברה על הכהנים שמדברים על שון הקודש, והכהנים שעומדים, והכהנים שנושאים את כפיהם, ולכן דומה שהרבה יותר מסתבר שהברייתא הזאת דיברה על הכהנים, והשאלה שהיא מציפה היא, כשהכהנים מברכים את ברכת כהנים, להיכן פניהם מופנות? האם הפנים שלהם מופנות כלפי העם, זה פנים מול פנים, או שמה זה פנים מול עורף, דהיינו הכהנים גם כן פונים כלפי ארון הקודש, ולכן העם עומדים כנגד העורף שלהם. כן, זאת השאלה שעולה כאן, שדומני שבקלות אפשר לשמוע דברים שכבר עסקנו בהם, בתוך המסגרת הדיון הזאת, עד כמה ברכת כהנים היא תפילה, והכהנים בעצם פונים לקדוש ברוך הוא, יברכך השם, כלומר, הם פונים אלינו, אבל הם פונים אלינו שהשם יעשה משהו, ודיברנו על האמצע הזה, וודאי אני חושב שאהבה אמינה שזה פנים מול עורף, אני אקרא לכם את הנציב, הנציב אומר, איפה זה? כאן הנה. בגמרא גרסה פנים כנגד עורף, פרש רש"י ז"ל שאין הציבור צריכים להסב פניהם, לשון הברייתא הביאו לרבינו ז"ל לפרש כן, אף על פי שאינו מדויק, שהרי אלוקה היה אזהרה רק על הכהנים, שהם יהפכו פניהם מן ההיכל אל העם, ואם העם יהפכו עורף, לא אכפת כלל. אני בכלל לא בטוח שלא אכפת כלל, אבל בכל מקרה אני חושב שהוא צודק שהברייתא מדברת על הכהנים. ואחי פירושו, בספרי או יעמדו במול עורפם כנגד פני העם. רצונו לומר שפני הכהנים יהיה לצד ההיכל, תמוד לומר, אמור להם כאדם האומר לחברו. וכאן בעצם התשובה שהברייתא נותנת הוא, שלמרות כל מה שאתם ראיתם את ההזדהות שלי עם זה מאוד פעם בפעם שעברה, ופעם הבאה גם נראה את זה, שנעסוק בקריאה כהנים. מי קורא את זה, איך הוא קורא את זה, מה משמעו, שזה דברים ממש מופלאים בראשונים. מחלוקות אדירות בין רמב״ם לתוספות, במחלוקות פנימיות בעולם של בעלי התוספות. מבחינה יסודית, עם כל ההזדהות שלי, עם הרעיון שברכת כהנים הוא תפילה, בסופו של דבר הדין של פנים כנגד פנים הוא מכריע שזה צריך להיאמר לעם. כלומר, אנחנו עוסקים כאן במחווה של ברכת כהנים, התשובה שנאמרת היא שהם מדברים לעם. נכון שהם לא מברכים את העם, הם אומרים לעם שהקדוש ברוך הוא יברך אותם, אבל בסופו של דבר הם מתפקדים כמברכים. הם פונים לעם ואומרים לעם מברכך, ולכן הם צריכים לדבר איתם, ולכן פנים כמול פנים, ובלשון הבבלי, זה לא נמצא בספרי, הבבלי מוסיף, כאדם האומר לחברו. כך אומר הבבלי. הכהנים צריכים לדבר אליו. והדבר הזה לכאורה ממשיך בדרשה הבאה, שהיא דרשה שעוררה שערה עצומה. אני אשתף אתכם בזה. יש פה גם דוגמה מופלאה לראות קצת את פיתוח דרכי הלמדנות. וזה בהלכה שבספרי מופיע בנוסח שונה לחלוטין מאשר בבבלי. כה תברכו את בני ישראל שיהיה כל הקהל שומע. יש דין, אומר הספרי, שהקהל צריך לשמוע את ברכת הכהנים. או בינן ובין עצמם. שאלה הכהן לדוכן, בינו לבין עצמו, תמוד לומר, אמור להם שיהיה כל הקהל שומע. וגם פה, כששומעים, מקשיבים לספרי, עולה, אני חושב, בצורה מאוד בהירה, שזה בא מהתפיסה המהותית של ברכת כהנים, זה כאדם האומר לחברו. דיינו, הכהנים מדברים עם העם, הם פונים לעם, הם לא רק מתפללים את ברכת הכהנים, הרי תפילה, אם ניקח את האבא מן הבינם לבין עצמם, תפילה האופטימלית שבעיני חז"ל היא בלחש. והקדוש ברוך הוא שומע גם כל לחש. אז האבא מינה, שיאמרו בינם לבין עצמם, היה הולך טוב מאוד עם אותה אבא מינה של מול כנגד פנים, שהכהנים עולים לדוכן ומתפללים. ופה יש הכרעה מאוד ברורה, בשתי ההלכות האלה בברייתא, שברכת כהנים היא כוללת בתוכה ממד שבו העם מברך את העם, ולכן יש פה שני דינים שנגזרים מזה. דין אחד שנגזר הוא שהם צריכים לפנות פנים מול פנים, לדבר אל העם. אני יודע שזאת, זה דבר שפעמים קשה לבני אדם. ללמוד טכניקה של להסתכל על מישהו כשאתה מדבר איתו. הייתי עם כל הסדנאות האלה של הבתי מדרש של ההתחדשות וזה, אחד מהדברים המרכזיים שאני עושה ללמוד אותך, זה להסתכל על השני, כן, לדבר איתו. וזה בברכת כהנים, והשני הוא לא דבר שלא מתקשים בו אנשים, הוא להקשיב. כלומר, העם צריך לשמוע, צריך שהדברים יגיעו אליהם. בבבלי זה כתוב בנוסח שונה לגמרי. כן, ישראל, כן. מה הספורה
שצריכים להקשיב לברכה? למה זה חשוב להקשיב לברכה?
אז זה חוזר לדברים שדיברנו גם בפעם קודמת, ונראים לי מאוד מרכזיים, שהעם בברכת כהנים הוא לא פסיבי. לא שומדים בכהנים ואומרים מה שהם רוצים, אלא שהעם הוא צריך לקבל את הברכה. כלומר, דיברנו על היסח הדעת בפעם קודמת. זוכר את זה? אתה זוכר את זה? על היסח הדעת, כעומד לפני השכינה ברמב״ם. ובמובן הזה אתה מבין שיש דרישה שזה יצא מהכהנים ויגיע לעם, שהעם ישמע את זה. לעומת זאת בבבלי, בוא תראה את הבבלי, זה כתוב באופן שונה לגמרי. הבבלי אומר, תניא אידך כה תברכו בקול רם, או אינו אלא בלחש, תמיד לומר, אמור להם כאדם שאומר לחברו. וכאן אפשר לחוש בעלי, לא צריך למדן גדול, בשביל להרגיש, אנחנו פשוט נתרגם את זה למונחים יותר למדניים, שיש הבדל תהומי בין הניסוח של הדרשה הזאת בבבלי, ובין הניסוח שלו בספרי. בעוד שבספרי יסוד הדין הוא שהעם ישמע, הוא מושרש בכך שהכהנים מדברים על העם, כאן זה מתואר כדין בקול שיוצא מהכהנים. כשאני הייתי ילד בירושלים, היה שם כהן אחד, בת שלו גרה בבית שמש, אביגיל רוטנר, שלמה סלונים, הוא היה מברך ברכת כהנים בכל רם, חבל על הזמן, הקול שלו היה מהדהד בכל בית הכנסת, מקצה אל קצה, ממש, כל הכהנים האחרים לידו היו כלום. כל רם אומר שתברך בכל רם, וזה מאוד מאוד ברור, האסוציאציה, מאיפה לקחו את הביטוי כל רם בבבלי, שמיטב הבדיקות שערכתי לפרויקט פשוט, הביטוי הזה מופיע רק בבבלי. הוא לא מופיע במקורות ארץ ישראל. איפה לקחו את הביטוי כל רם? לא כתוב בגמרא, אבל זה... זה בער עבד. שם נאמר, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, כל רם. כן, בכל רם אתם זוכרים את הדרשה ב... למד ג', נכון? שמה זה כל רם? טוב, אני לא יודע, זה לא לגמרי, אבל חוזרים למעמד הר סיני, מה נאמר במעמד הר סיני? כתיב אך הכל רם, נגמר אומרת את זה. הוא כתיב אתה, משה ידבר, והאלוהים יענינו בכל. אז הגמרא כאן בדרשה לוקחת את כל רם, אפשר לראות פה משוואה, ברכת כהנים בכל רם, הר גריזים בכל רם, והכל רם של הר גריזים, אומרת הגמרא, הוא הכל של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, או נשאל כך, למה צריך בכל רם? לא כדי שהעם ישמע, אלא כי זה מייצג את הקול האלוקי, זה מייצג קול חזק. זה מייצג קול שהוא של האלוקות בעולם. בכל רם. זה דינים שנשמעים שונים לגמרי, ועמד הזה בצורה מאוד מאוד נהירה, נציב, בפירושו לספרי כאן, שהניסוח השונה הוא בעצם מלמד לכאורה שני דינים שונים. כן, כותב הנציב, אני מקריא. ונראה, אומר הנציב, משום דלוויים לא צעקו בקול גדול כדי שישמעו כל ישראל. וגם לא היה בכוחם שילך קולם על 60 ריבו. כלומר, הנציב משוכנע, שמע דבר גזין והר עיבל, הם לא כולם שמעו. לא יודע אם אתם זוכרים, כשהבאתי פה פעם את הספר של אדם זרטל, אחד מהבדיקות שאדם זרטל ערך היה, הוא חיפש אקוסטיקה שיכולו לשמוע. אבל הנציב משוכנע שזה לא יכול להיות כולם שמעו. ולכן אומר, אלא כדאית בירושלמי, זה מה שחשבתי עליו קודם. וענו הלוויים, אמרו אל כל, יש, כל, אל כל איש ישראל, כל רם, בקולו של רם. כלומר, הלוויים מדברים בקול האלוקי, שהם הצינור להשמיע אותו, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה לרבים רק פעם אחת בהיסטוריה, מועד הר סיני. רק שם הוא דיבר אל האומה שלו. וכשהוא רוצה להתגלות, אז הוא שיש לו שליחים, המשרתים שלו, הכהנים והלוויים. אבל הם מדברים בשמו, הם מדברים עם הקול שלו כביכול, כן? ואומר הירושלמי, מלמד ששיתף הקדוש ברוך הוא קולו עמהן, וזה מסביר הנציב, ובזה שמעו כל ישראל. כלומר, הנציב טוען שהקדוש ברוך הוא להשמיע רק את קולו לא רוצה. אבל הוא בעצם היה מיקרופון של הכהנים, היה רמקול של הכהנים. ואז כולם באמת שמעו. דבר אחר, קול רם המעולה שבקולות. אבל בברכת כהנים, אומר הנציב, זה בכלל לא הדין הזה לפי הספרי. סובר הספרי שכוונו, שישמעו כל הקהל. בברכת כהנים לפי הספרי זה דין שישמעו, ולעומת זאת, לפי דרשת הבבלי זה דין של כל רם שבא להזכיר את הקול האלוקי. הוא ממשיך, ועל פי זה ניחא. מה שאין כהן אחד מוציא כל הכהנים. ואפילו הברכה עד אשר קידשנו לא נהגו להוציא. כאן הנציב מציף שאלה, של אמיתו של דבר, אני לא יודע מי דן בו קודם, אבל דן בו מחותן שלו, שהיה בר פלוקת הגדול שלו, זה בעל בית הלוי, באחד מהקטעים הידועים שלו. בעל בית הלוי יש ספר שבטעות נקרא בית הלוי לתורה. אתם מכירים אותו? על הכריכה כתוב בית הלוי לתורה. אבל מי שמסתכל על עמוד השאר, כתוב שם, בית הלוי, המילי דדרוש ואגדת. וזה מהות הספר. הוא גם מסביר במבוא. קראתי אותו השבוע פעם ראשונה. ושם הבנתי את הספר יותר טוב. הוא כותב שבבית הלוי, בשוט, חלק ב' הוא הדפיס 18 דרושים. והוא אומר, מה שמתי לב? שזה הולך לאיבוד בתוך ספר הלכתי. למה? הוא מסביר. הוא אומר, בעלי ההלכה, אגדה לא מעניין אותם. הוא אומר, בעלי האגדה, לא מעניין אותה מההלכה שלי. אז לכן אמרתי, אני צריך להדפיס את זה בנפרד, ובשביל הבעלי בתים שעוד אכפת להם קצת מהאגדה. זה אומר, אבל בעל בית, מה הכי טוב? לא בשבת, הוא מוציא ספר פרשת שבוע. אז עשיתי על סדר הפרשיות. ובאמת, כל קטע שני בבית הלוי מתחיל איתה במדרש. זה ספר של דרוש. ספר של השקפת עולם. שהוא גם נוגע בחלקו לפרשנות פסוקים, אבל זה עולם אחר. בבית הלוי, בעמוד האחרון של בראשית, שם ארבע הלכות. קצרות, כל אחד חצי עמודה. אני לא בדיוק יודע למה הוא בחר לשים את זה שם. אולי בגלל שלא להשאיר הדף חלק, מושג מאוד ידוע. אבל בית הלוי, שם מחדש חידוש מאוד מפורסם ומאוד יפה, אומר בית הלוי, מה שאמר חכם אחד בברכת כהנים, אני מקריא. דכהן אחד יכול לומר ברכת כהנים, ושערי הכהנים ישמעו ושומע כעונה. למה לא? יש שומע כהונה בכל דבר, למה שלא יש שומע כהונה בברכת כהנים? אומר בית הלוי, הנה, אם היה מקום לומר כן, בוודאי דיינו מרוויחים בזה לפרש, לשון המשנה מסכת מגילה, זו משנה מאוד קשה, נאמר בה, המפטיר בנביא, והוא פורס אשמה והוא נושא את כפיו. מה זה נושא את כפיו? הוא ודאי מדובר בכהן, אם הוא לא כהן הוא לא יישא כפיו. אז אם הוא כהן, אז כל הכהנים עושים כפיהם. אז מה המשנה מדברת? זאת אומרת בית הלוי, לו היינו אומרים כמו אותו חכם, שיש שומע קונה ברכת כהנים, היה אפשר לפרש כך. ולפי זה ניחא, והוא יאמר הפסוקים להוציא שאר הכהנים. אמנם, אומר בית הלוי, עיקר הדבר לא נהירה, כלל. והוא מסביר מאוד יפה. שומע כעונה שייך רק בדבר דהן צריך בו, אלא אמירה לחודה. אבל ברכות כהנים זה צריך כל רם, כאדם אומר לחברו, הוא כמו דנפקלן בסוטה, מקרא דאמור להם, בזה לא שייך שומע כעונה. דרי עניעתו של הכהן השומע, הרי אינו נשמע לעם השומעים. ולא עדיף אך כהן השומע, אם היה אומר מפורש בפה, רק בלחש דלא יצא. פה מחדש בעל בית הלוי, שבמקום שנאמר קול רם, אין דין שומע כהונה, נסיבה פשוטה, הוא טוען ששומע כהונה, זה נחשב שאמרת בלחש. אתה אומנם נחשב כאילו ענית, אבל לא שמעו אותך. ולכן חסר הדין של קול רם. זה דינו של בעל בית הלוי. כאן הנציב, אני לא יודע מה נתפס קודם, מי כתב, כמיטב ידיעתי, הפירוש של הספר הזה נכתב לפני בית הלוי. הוא הרי נתפס אחרי מותו של הנציב בכלל. בית הלוי ודאי נתפס לפניו, אבל פירוש של הספר נכתב בצעירותו של הנציב. הוא כותב כאן, הוא ממש מתפלמס, ועל פי זה ניחא, בוא נשמע את זה. אני מניח שהוא ידע שהוא אומר את זה, ככה אני מניח. אבל זה קשה להוכיח. ועל פי זה ניחא מה שאין כהן אחד מוציא כל הכהנים. ואפילו הברכה עד אשר קידשנו לא נהגו להוציא. ונראה את זה נהגו כן, על פי עדית במגילה, לא נשאתי כפיי בלא ברכה. ולכאורה תמורה, פשיטה, שאין לעשות מצווה בלא ברכה. אלא אחי כאמר שלא יצא בברכת חברו. והכל פנים מוכח ממילא שאין מוציאים בברכת כהנים עצמו, והטעם על פי הספרי כדי שישמעו הכל, כל המולה. וכאן הוא, תשמעו מה הוא עושה לכל רם, הופך אותו לכל המולה, רוצים שישמעו המולה. מה זה המולה? הרבה. ומי הוא לשתת הגמרא או פוסקים קשה? בגמרא איתה, כל תברכו בכל רם, משמע כמו בלווים, והוא ממשיך והוא אומר, ואין לומר, משום דשומע, סליחה, ואם כן צריך עיון, למה הם מוציאים בברכת כהנים? ואין לומר, משום דשומע כעונה, לא משמע כעונה בכל רם, סברת בית הלוי, למה? יש לו הוכחה חזקה מאוד נגד זה. שהרי פרשת מקרא ביקורים, בהינה נמי, כל רם, כדאית בסוטה דף למד בית עמוד בית, גנותו בכל רם, זו ברכת, זו מקרא ביקורים. ועל כן אומר ה... בית, אומר הנציב, בואו גם נשמע את הטיעון וגם בואו נשים לב לצורת החשיבה, אז מה יקרה אחר כך, כן? בא הנציב ואומר, הדין של כל רם מופיע בסוטה דף למד חטא על ברכת כהנים, והוא מופיע בסוטה דף למד חטא, עמוד ב', על מקרא ביקורים. תניה רשבי אומר, אומר אדם שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם. גנותו בקול רם, במקרא ביקורים. הרי שיש דין של קול רם במקרא ביקורים, יש דין של קול רם בברכת כהנים. בביקורים אנחנו יודעים שהמשנה בביקורים אומרת, שהם ראו שאנשים לא כולם יודעים לומר, לדבר עברית, לקרוא את מקרא הביקורים, אז בשלב הראשון תקנו שעבור אותם שלא יודעים שיאמר את זה הכהן, ואחר מכן לא רצו, ראו שאלו ש... לא יודעים, מתביישים לבוא, כי כולם יודעים שהוא לא יודע לקרוא, בבית המקדש, כולם אומרים שאתה לא יודע לקרוא, אז אמרו בשביל כולם. והוא אומר, הנה, שומע כעונה, הכהן מוציא ידי חובה, ואילו בברכת כהנים, טוען בית הלוי, אני מוסיף אותו לחבילה, שבכל רם אין שומע כהנים, מוכח ממקרא ביקורים, שיש דין של כל רם, שיש דין של שומע כעונה, כאשר נאמר כל רם, ולכן... לא, יש שם שומע כעונה.
אם תקנו שהכהן יגיד בגלל שאנשים לא
ידעו
לקרוא, אבל
מיקר
הדין הוא
צודק
שחייבים להגיד את זה. אין שומע כהן.
אז מה אתה רוצה להגיד? זה בגלל
שאתה דחק. זה מה שכתוב בגמרא.
כן.
כמו קריאת התורה.
כמו קריאת התורה, נכון. אוקיי, זאת הצעה אחת. בואו ננסה לראות לפי התירוצים מי אתה. כן. גם בואו נראה קצת את קו החשיבה של הנציב. הנציב... שפה מתעמת עם בית הלוי, היה ידוע כבעל היקף רחב מאוד של ידיעה בתורה, וכאן אפשר לראות גם את הגישה הטקסטואלית שלו, שהייתה דומיננטית אצלו. כתוב כל רם פעמיים במסכת סוטה, הוא יודע את זה בלי פרויקט השוט. כן? הוא ממילא מה מניח כמובן מאליו, שהם דומים אחד לשני. ולכן אם באחד מהם יש שומע כהונה, על כוחנו שגם בשני יש שומע כהונה, ולכן במה הוא מתקשה? הוא מתקשה, אז למה בברכת כהנים לא עושים את אותו דבר? זה ג'וני הייתה תשובה. ברכת כהנים הכהנים יודעים, ומקרא ביקורים, מה לעשות, לא ידעו. כמו אתה מדבר בתפיסה פונקציונלית, קצת קוראים לזה בלבטית, לשבח אני אומר את זה, כן? שלא הייתה ברירה. תראו מה אומר הנציב, הנציב אומר את הדבר הבא, וצריך לומר משומדי ברכת כהנים דומה לתפילה. שתקשיבו את זה, זה טוב, זה מתקשר לכל מה שאנחנו לומדים, הוא שומע כי מפסיקים ב-18 לברכת כהנים. כאן הציב אומר בשני מילים יסודות מאוד גדולים. ראשית הוא אומר, זה דומה לתפילה, ובתפילה הירושלמי אומר בברכות, אין שומע כעונה. ואין שומע כעונה, מדוע? כי כל אדם צריך לבקש על עצמו. לכן אומר הנציב, היות ברכת כהנים ותפילה, אין שומע כעונה, לא בגלל כל רם, אלא בגלל שהוא דומה לתפילה. כן, ופה שוב פעם, מה הוא מציף בצורה מאוד מאוד בהירה, שברכת כהנים, כן, זה נכון.
היום יש לי
רק ציבור. אז אני צריך, חוץ מכל החובות שלי לך בסיפורים, גם להגיד לך, שסבי אגריד, בשיעור מזכר רב אמר, יש לו שיעור מאוד מאוד יסודי בתחום של זימון. ושם הוא מפתח, הוא מצביע על כך, שברמב"ם מפורש, ששומע כעונה לא דורש עניית אמן. ואילו הרמב"ם מקפיד, מדייק מאוד, הן בזימון, שגם שם אין שומע כעונה, והן בחזרת השעץ, כל הזמן לציין שהעם עונה אמן. והרעיון המרכזי שהוא בונה שם הוא, שגם זימון וגם בחזרת השעץ, לגמות המשפט, לא בנויים על שומע כעונה, אלא הם בנויים על כך שמדובר בחבורה שמתפללת יחד, זה תפילת הציבור. האמן מאגד את הציבור יחד, וכל מי שחלק מהציבור יוצא ידי חובה, לא כי כאילו הוא אמר את המילים, אלא כי החזן הוא נציג החבורה הזאת להתפלל, לא מדין שומע כעונה. אבל בתפילה עצמה אין שומע כעונה. שמה ההוכחה השנייה של הנציב, וזה נדבר בהרחבה בשבוע הבא, כשדבר על קריאת כהנים, שהנה, ברכת כהנים מפסיק את התפילה באמצע. בין הטוב שמך ולכן האל להודות, לבין שים שלום, למה זה לא יסק בתפילה? התשובה אומר הנציב, שברכת כהנים היא בעצמה תפילה. זה חלק מהתפילה, ולכן אומר הנציב, הוא מסכים לרבי יושב בר, שאין שומע כהונה בברכת כהנים, אבל לא מהסיבה שלו, כי הנציב אומר, כל רם אפשר גם בשומע כהונה, הוא לא מסביר איך ולמה, אבל הוא אומר, הנציב, שמדין תפילה לא, שזה בא מיסוד אחר, לא כי זה בשקט, אלא כי אתה צריך בעצמך. זה חובת גברא, אתה לא יכול שיבקשו עבורך. כל אדם צריך לעמוד על שלו. זה דברי הנציב. אתם מספרים שכשהבריס קירוב הגיע לירושלים, היה רעש גדול, גם, זה צריך להבין, הוא מגיע ב-41, בעצם מלחמת העולם הראשונה, הצליח לצאת באור שינלב מאירופה, הוא היה בוורשה כשהמלחמה פרצה. והוא מגיע דרך וילנה, שם עזרו לו עסקני המזרחי, רבזרח ורפטיג, הוא השיג ויזה דרך טורקיה, סוריה, לבנון, מגיע לארץ ישראל, הגיע לירושלים, באו אליו גדולי ירושלים לדבר בלימוד, השאלה הראשונה שהוא נשאל הייתה שאלת הנציב על רבי יושב בר. זו הייתה השאלה הראשונה שהוא נשאל, תגיד לנו מה התכוון הסבא, של, הסבא, רב, הסבא שלו, כן? הסבא שלך על ברכת כהנים, הרי יש שומע כהנה בכל רם מבקרא ביקורים. ופה נכנסים לפעולה, ופה מתחילים לראות שיטת לימוד אחרת, המשגה הבריסקאית. כי לנציב היה ברור, אם פרויקט השו"ת מצא כל רם, עם אותו דבר. נכון? זה היה ברור לו. וכאן, מה היה ההנחה הבריסקאית? כשאני עוזב את הטקסט הגלוי, ואני עובר למושגים, שיכול להיות ששניהם דורשים כל רם, אבל כדי לתרץ לקושיה, אז מה הם יגידו לעצמם? ופה גם יש עוד הנחה בריסקאית, שבטוח שרבי יושב בר צודק. ואולי באמת הקושייה טובה ואותה. זה יכול להיות, נכון? לא, ברור שהוא צודק. שניהם כל רם, אבל הם לא אותו דבר, ולכן אולי הם שונים לגבי שומע כעונה. כן, וזה לא מקרי, שבחבילה ששלחתי לכם היום, שמי חלק על רבי יושב בר, וכנראה שהתירוצים לא הרשימו אותו, החזון איש, שכידוע לא היה בריסקר. כן? והחזון איש כאן דווקא מציב חקירה. אתם יכולים לראות את זה ממש... אני אשתדל לגמור את זה היום. חזון איש עושה חקירה בשומע כעונה. מה החקירה שלו? זה בלכות ברכת המזון. האם שומע כעונה זה שאתה יוצא בשמיעה, או שכאילו הדיבור של המשמיע, אתה אמרת אותו. עכשיו, היות והוא מכריע, בחלק שאני דילקתי, שזה עוד בית, ששומע כעונה זה שכאילו הדיבור שלו הוא הדיבור שלך, אז כשם שהדיבור שלו הוא בכל רם, גם הדיבור שלך הוא בכל רם, הוא אומר את זה כאן במהלך ב', הוא אומר ככה, ולפי האמור יש לעיין, זה ככה פה, לפי האמור יש לעיין, במה שכתב בספר בית הלוי להגריד זצ"ל הגאוות בריסק, שאין דין שומע כעונה בברכת כהנים משום דצריך כל רם, ולפי האמור כיוון שנשלמו תנאי הדיבור במשמיע, סגי לילה שומע. ונראה דברכת הכהנים יקרה הדיבור שהוא שווה בגדרו בין בקול נמוך בין בקול רם, שהוא בקול רם אינו כמוסיף עליו תנאי שהוא חוץ ממנו כתנאי הכוס והמגילה וצריך חיון. כן, אז הוא סבור שמדובר פה באופי של שומע קורנר, לכן יש פה קול רב, בעצם דוחה את בית הלוי. כן? זה לא מפתיע. אבל הבריסקאים פה נחלצו לפעולה, ואני אשתף אתכם בכמה מההגדרות שהם נתנו, שזה באמת זה מלמד על, על התבודנות אחרת במקורות. אותו ביטוי יכול להופיע, אבל זה לא אותו דין. רק לספר לכם מאמר מוסגר, שכשהייתי בן 17, 18, אצל סבי, פעם בלי ידעת על החזונית של זה, אמרתי לו את החקירה הזאת, אתם יודעים מה הוא אמר לי? Don't say that חקירה, כך הוא אמר לי, to tell their חקירה. כאילו זה חקירה עקומה. מה היה ברור לו שאיזה צד נכון? שזה לא הקול של השני, כאילו שאתה אמרת אותו. היה ברור לו שזה קשקוש. איך יכול להיות שהקול שלו זה הקול שלי? איך זה יכול להיות, כן? זה מאמר מוסגר. ופה בקצרה, לכם אולי יש הסבר? מה יכול להיות ההבדל בין כל רם בשני המקומות? פה תראו איך המשגה הבריסקאית נכנסת לתמונה, יש איזה דיון בשמות שיעורים למסכת סוכה, בעמוד קופמן, מובא כאן חילוק של משה סולובייצ'יק, שנקרא אותו בלשונו, ואז נתרגם אותו לעברית שלנו. כן? משה סולובייצ'יק מובא שאמר כך, ורא גרם זצ"ל, ושאני, אני לא יודע מה בריסקי רב אמר, בסדר? ורא גרם זצ"ל, ושאני דין כל רם בביקורים מבברכת כהנים. זה אותו לשון, וזה לא אותו דין. בביקורים דין כל רם ודין בחפצה של הקריאה. ולפיכך אם אחד קורא בכל רם, יש חפצה שמקרא ביקורים, והשומע יוצא מדין שומע כעונה. אבל, בברכת כהנים כל רם הוא דין במעשה המצווה. כלומר, כהן שאינו מברך בכל רם, איננו נחשב כמברך. ואם כן שומע כעונה פסול, כי הכהן השומע אינו מברך בכל רם שלו, ואינו נחשב למברך, ודומה לפנים נגד פנים ונשיאת כפיים. דעתו, אם השומע לא יהיה פנים כנגד פנים ולא יישא את כפיו על הקהל, האם יכול לצאת בברכת כהנים מדין שומע כהנה? ברור שלא. כלומר, יושב כהן רגל על רגל, הכהן האחר יעשה את כל הג'סטות ויוצא ידי חובה? ברור שלא. בכל אלה חלק ממעשה הברכה של הכהן עצמו. וכן כל רם בברכת כהנים דין במעשה הגב רעצור ולא בחפצה לכל כמו בביקורים. זה התירוץ של רמוש, שזה שימוש, שימו לב, במושגים שהבריסקאים יתקו אותם. חפצה של הכל, מעשה המצווה, שזה באמצע... שנייה, אני אסביר, זה בעצם חפצה גברה.
לא.
כן.
ועכשיו...
כן.
מה זה
חפצה
של
קריאה? בוא נסביר, בוא נסביר. מה שסולובייצ'יק אומר, שבברכת... שבמקרא ביקורים, אנחנו רוצים שכאשר המקרא נאמר, שישמעו אותו, שישמע כל שומר את המקרא הזה. ולכן, גם כשה... כהן אומר אותו עבורי, בפועל המילים, יש טייפ, המילים נשמעות בבית המקדש. עכשיו, למה חשוב, בואו עכשיו נתרגם את זה למונחים שלנו, שהקול הזה יישמע. חשוב שהקול הזה יישמע, כי יש פה הגד, וגם שאתה, שחשוב שיאמר לפני השם, ואם הוא נאמר מדין שומע כהונה, אתה עדיין תזדהותך עם ההגד הזה, ההצהרה נאמרה. ברכת כהנים זה לא דין של הצהרה שרוצים שהיא תיאמר בכל רם. אתם ראיתם את הסרט הזה, אושפזין, ראיתם? שאומר לו, תגיד בכל רם, סולח, סולח, סולח. כאילו, דין שכל רם הוא אומר הצהרה. ברכת כהנים, אומר הרב משה סולובייצ'יק, זה לא דין של הצהרה. לזה היה מספיק שומע כהונה, כי זה נאמר בכל רם, שומעים את הכל. אלא זה דין אחר, הוא אומר. זה דין ליצור פה יחסים של מברך מתברך. אם נלך ללשון של הספרי, זה ודאי היסוד של החילוק שהוא מציע אותו. הדין של כל רם בספרי מהו? שיהיה קהל שומע, בלשון אחרת, רמי של סולובייצ'יק אומר, אני דורש, לא שיהיה קול גדול שישמע, אז באמת שומע כהונה טוב, וזה נקרא ביקורים. אלא הדין בברכת כהנים הוא, שהקול יצא ממך ויגיע אליו, שהוא ישמע אותך, אחרת אין יחסי מברך ומתברך, וזה הדימוי שמביא לפנים נגד פנים. הוא אומר, אדם שלא מברך בכל רם, הכוונה, אדם שלא נוצרים יחסים של ברכה שיצא ממנו, שהלכה למתברך, הוא לא בירך אותו. יכול להיות שהמצווה שיצא קול, שיגיד דבר, יתקיים. אין פה יחסים, מברך מתברך. זה יסוד הדין, ולכן לא שייך פה שומע כעונה. הגריד אומר את זה בצורה קצת שונה, את אותה תבנית למדנית. ועוד יש לומר, זה כנראה של הגריד עצמו, בתירוץ קושיית הנציב על בית הלוי, והנה יד הבית כל רם במקרא ביקורים, בוא נחזור לגמרא בדף למד ב', מה הדין שלו? לעולם יאמר אדם גנותו בכל רם ושבחו בכל נמוך, גנותו בכל רם במקרא ביקורים. אז זה אומר הגריד כך, בכל הסוגיה שהמוכח דכל רם בקריאת הביקורים, הבדין בסיפור גנות ומידת ענווה, ולא הלכה בלכות ביקורים. טקסטים הלכתיים יכולים להאמר באמת גם בשקט. הקדוש ברוך הוא שומע גם בשקט. אלא מה? למה צריך להאמר בכל רם? יש דין כללי, אתה אל תחביא, כמו הפוליטיקאים, את כל הכשלים שלך. כן, אומר גנותו בכל רם, אבל הוא אומר, אם זה כך, זה לא חייב שזה יהיה כל רם שלך. כלומר, הדין אומר, אל תסתיר את, אל תסתיר את אבונותיך. אל תתבייש בזה, אל תרבש תשובה, נתקן, זה בסדר. אבל אם זה הדין, זה לא חייב להיות הכל שלך. לעומת זאת, אומר הגריד, בברכת כהנים, זה ודאי לא ככה. ברכת כהנים, הדין הוא לא שישמעו את הכל. הדין הוא שיבצעו בין הכהנים השונים לבין העם, שיבצעו מערכת יחסים. שיהיה פה מחווה של מברכים ומתברכים. ולכן, כדי ליצור מחווה שכזאת, צריך שישמע קול רם. אם ישומע כעונה, הוא אומר, החיסרון הוא לא שלא היה שמיעה של קול, אלא החיסרון הוא שאתה לא ברכת. אתה אולי יצאת ידי חובת מצווה. ברכה לא ברכת, ולכן זה מעכב. אתה יכול לעצור כאן, בסדר? בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נתקדם, לאמור להם, קח אותנו כאמור לקריאת כהנים, צק בברכת כהנים וכו'. נעלה טוב.